בוקר טוב, אנחנו ביום שישי, ח' בסיוון, תוף שניים ג', אנחנו בשער הייחוד ואמונה בפרק הראשון, החלק השני של הפרק, השיעור היומי של היום ח' סיוון. אל תראה בהקדים לשער הייחוד ואמונה, שיכול להיות בפירוש שזה היה הקדמה לכל התניה, כי הייתה מחשבה לאלתר רבי את שער היחיד ואמונה לעשות את זה כחלק ראשון. אז ההקדמה של שער היחיד ואמונה זה הקדמה כללית לספר התניא. אומר אלתר רבי שהשורש והיסוד של עבודת השם באהבה ויראה, זה היסוד לקיום התרי"ג מצווה בכל לבבכם, בכל נפשכם, לעבוד את הקדוש ברוך כמו שצריך. אז השורש של המצווה עשה זה אהבת השם, השורש והיסוד של מצוות לא תעשה, שזה סור מרע, זה יראת השם. אז כדי שזה יהיה כמו שצריך, בלשון של אלתר רבי, בסוף ההקדמה, השורות האחרונות, רישיס הדבורם המוהיר ומואב ובעיר ויסוידום, זה האמונה התוירו ונמונו ביחוד ובאחדוס ויסבורך. ההתחלה של הדברים והיסוד של הדברים, של אהבה ויראה שאמרנו שזה היסוד והשורש של עבודת השם, כמו שיהודי צריך לעבוד את השם בכל לבבכם, בכל נפשכם. אז כדי שזה יתחיל וכדי שיהיה לזה המשך, חייב להיות האמונה הטהורה בייחודו ובאחדותו של יתברך. אנחנו יודעים שייחודו ובאחדותו של הקדוש ברוך הוא זה מצווה מיוחדת במניין המצוות. יש מצווה של אהבת השם, יראת השם, האמנה, להאמין בשם, יש ייחודו ואחדותו של הקדוש ברוך הוא. אלתר רבי אומר שההתחלה של עבודת השם ואהבת השם ויראת השם מתחיל באמונה הטהורה. אז לא רק שזו ההתחלה שאי אפשר לעקוף את זה, אפשר להתחיל מהאמצע, לא, זו ההתחלה שצריכים לעבור את הדבר הזה, וזה יסוד שזה חייב להמשיך ולהיות כל הזמן ללוות את עבודת השם. כמו שיסוד, אחרי שהבניין קיים, אי אפשר להגיד, אני כבר לא צריך את היסוד, הבניין קיים. יסוד זה דבר שחייב להיות תמיד מתחת לבניין כדי שהבניין ימשיך. לפעמים הראשית זה שלב ראשון שצריכים לעבור אותו, אבל זה לא חייב להיות בהמשך. אבל היסוד אומר לנו שזה חייב להיות כל הזמן. אז היסוד של אהבת השם ויראת השם זה האמונה הטהורה. אז הסברנו מה זה האמונה הטהורה. בלשון של התרי"ג, האמונה הטהורה והנאמונו, ונאמונו בייחוד ובאחדות ויסבור. היא אמונה טהורה ונאמנה. אז כפי שאל תרי"ג אומר בליקוטי תרי"א, יש שימוש בלשון אמונה שזה לא כל כך מדויק. משתמשים בלשון אמונה בדברים שלא נופל על זה לשון אמונה. שואלים אדם אם הוא מאמין, הוא אומר שכן, הוא מאמין. מה הוא מאמין? הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא, הוא ברא את הכל, הוא מלווה את הכל. הוא נשמע מאוד נחמד. הוא אומר אל תרבה שבאמת לא נופל על זה לשון אמונה. אמונה, יכול להיות שלאוצלו אותו אדם, אמונה, כי הוא לא חושב שום דבר, אין לו שום ידיעה. אז הכל אצלו זה בגדר אמונה. אבל ההגדרה של אמונה מתחילה מאיפה שאני לא מסוגל להבין יותר. עד כמה שאני מסוגל להבין, זה דברים שאני מצווה לידע. יש מצווה, לפי שרמב"ם אומר, לידע ולהאמין. האמונה מתחילה מאותו שלב שמעבר לידיעה. שהידיעה לא מחייבת את זה, וכאן זה האמונה. אומר אלתר רבי שהיסוד של אהבת השם, יראת השם, זה האמונה הטהורה. לא מה שמקובל להשתמש בלשון אמונה באופן כללי שהקדוש ברוך הוא נמצא והוא ברא את הכל, מלווה את הכל, מעבר לזה. כדי שאהבת השם, יראת השם יהיו כמו שצריך להיות, לא עובדי בכל לבבכם ובכל נפשכם, חייב להיות אמונה טהורה, ואדם לא יכול להסתפק בדברים הכלליים שאני מאמין בקדוש ברוך הוא. את כל זה הוא חייב לדעת, את כל זה הוא חייב להבין. מעבר לזה מתחילה המצווה של ייחודו ואחדותו של הקדוש ברוך הוא, האמונה בייחודו ואחדותו, מעבר למה שמסוגל להבין. הרב השתמש פעם בשם רב זליג פלדמן, עליו השלום, שהוא היה נותן את השיעורים לפני שהרב היה נותן את השיעורים בחסידות, אז אמר שיש מושג של כל אחד, שיש דברים שהוא יודע ויש דברים שהוא נעצר בהם. של כל אחד יש דברים שהוא נעצר שאין לו הסבר. אבל עדיין יש הבדל בין הלא לדעת של הרמה הראשונה או ברמה של ההמשך. אז נתן לזה משל, כשילד קטן רואה בחדר שנהיה אור, אז הוא לא יודע מה קרה. במשך הזמן הוא שם לב שמישהו ניגש למתג ומפעיל את המתג. אז הוא כבר יודע שכשנוגעים שמה, אז הוא יודע כשנוגעים במתג יש חשמל. מה, איך זה קשור אחד לשני, הוא לא יודע. בשלב הזה זה גם לא מעניין אותו אולי. כשהוא נהיה יותר מבוגר קצת, אז אומרים לו שמה זה המתג, שיש חוטים שמובילים מאיזשהו מקום אנרגיה, שבהזזת המתג מחברים את החוטים שיש אפשרות לאנרגיה לזרום. אז הוא כבר מבין שהמתג זה חיבור של חוטים שמאפשרים את הזרימה של האנרגיה. כשהוא נהיה יותר מבוגר, הוא שומע שיש תחנות כוח ששם זה מקור האנרגיה. יש בחדרה, יש באשקלון, ששם מייצרים את האנרגיה, ודרך החוטים שהוא כבר ידע ממקודם, שכבר הסבירו לו. והמתג, יש אפשרות בבית להפעיל כל מיני מערכות שקשורות לחשמל. עכשיו, החוסר ידיעה של הילד הראשון, של השלב הראשון שלו, שהוא רק יודע כשנוגעים שמה נהיה אור, זה ידיעה מסוימת. לפני זה הוא לא ידע, פתאום הוא רואה שיש אור, הוא הבין שזה קשור למתג. מה מעבר לזה? הוא לא יודע. אותו אדם שכבר יודע שיש תחנות כוח ומפעילות פחם וגז, להפעיל את האנרגיה, הוא כבר יודע הרבה יותר. עדיין הוא לא יודע להסביר מה בדיוק זה האנרגיה הזאת שנקראת חשמל. הוא יודע להגיד מה זה יכול לעשות, אבל בדיוק להגדיר מה זה, בידיים אי אפשר לתפוס את זה, הוא לא יכול להגדיר בדיוק את הצבע שלו, כל מיני דברים. אז יש לדעת, יש הרבה שלבים של ידיעה, שכל אחד מחויב בשלב שהוא נמצא בו, לדעת כל מה שהוא מסוגל לדעת, והאמונה מתחילה מעבר למה שהוא מסוגל לדעת. איוב אמר, ומבשרי ארזה אלוקה. אז חסידות מסבירה מה זה ומבשרי ארזה אלוקה, שאיוב אמר, שהוא רואה את הקדוש ברוך הוא. הוא לא אמר שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא. הוא אמר, ארזה אלוקה, אני רואה אותו. איך הוא רואה אותו? מבשרי. כמו שאני מסתגל על עצמי, ואני רואה שיש בי נפש, הוא לא רואה בדיוק את הנפש, את המהות שלה, איך בדיוק היא מתחברת, נפש, שזה דבר רוחני, איך בדיוק זה מתחבר לגוף, הוא לא יודע. אבל הוא רואה, מה שנקרא הוא רואה, בעיניים של השכל, בתחושה הכי חזקה, האמיתית, דרגה של ראייה, הוא רואה את הנפש שלו. הוא רואה שיש לו נפש, הוא רואה שהוא חיים, מסוגל לעשות. כשהנפש לא נמצאת, אז כל האדם הזה הופך להיות כסק של עצמות ובשר. אז כשאדם רואה את עצמו, או את כל אחת מסביבתו שהוא חי, הוא רואה את הנפש שלו. אומר איוב שמבשרי אותו דבר איך זה אלוקה. כשאני מסתכל על העולם, שהוא הגוף הגדול, אני רואה את הקדוש ברוך הוא. אז איפה מתחילה האמונה? האמונה מתחילה, האמונה התאורה והנמנה, מעבר למה שאני מסוגל לראות ולהבין. אז אל תראה במביא באמונה התאורה, הוא מביא את השמה ישראל, שזה המצווה של אמונה, בייחודו והרדותו של הקדוש ברוך הוא. והסברנו למה כתוב השם אחד, אז זה כל היסוד של החסידות, שלמעשה זה מורגן בהלכה. כשאדם אומר השם אחד, הוא אומר שהאלף זה אלופו של עולם, והחטא זה שבע רכיים בארץ, והדלת זה ארבע רכות העולם, הוא מאחד את הכל עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא רק אומר שהשם הוא בורא יחיד, אין לו שותף לבריאה, הוא אומר שהכל אחד איתו. הכל מתאחד איתו, אין דבר נוסף על הקדוש ברוך הוא. כל מה שיש זה הכל הוא. כאן אנחנו נמד בשרך ומונה, איך זה? הכל מתאחד עם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו באים להגיד, אחד, שאין שום דבר, אין מציאות נוספת על הקדוש ברוך הוא. אז אל תרבב בפרק הראשון, קבע את הדברים, הביא את הבעל שם טוב, על הפסוק של תהילים, בספר תהילים פרק קוף יוטט, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, אז אל תרבי מתחיל לקבוע מה קורה. אבל השם טוב אומר שדוד המלך, כשאמר לו, למה השם דברך ניצב בשמיים, מה הפירוש? הדיבור שלך שבו נבראו שמיים, אז לעולם הוא ניצב בשמיים. המאמר יהיה רקיע שבו הוא היה המאמר שבו נברא רקיע, הוא לעולם חייב להיות בשמיים. אם הוא יסתלק, הבריאה, השמיים חוזרים להיות באותו מצב שלפני הבריאה. לא שמשהו מתבטל, זה חוזר להיות עין ואפס כשהיה. ולא רק השמיים, אלא כל הבריאה. כל הנבראים, בדבר השם שמיים נעשו, ודבריו חיים וקיימים, על דיבור של הקדוש ברוך הוא, כל עשרה מאמרות, וכל הנבראים שמקבלים את החיות, המציאות שלהם היא עין. כל היש שיש כאן, זה הכל מהדיבור, מעשרה מאמרות. הם חייבים שעשרה מאמרות ימשיכו לקיים אותם, לא להחיות את הנבראים. מעבר לזה, להחיות זה הנשמה עם הגוף, הנשמה מחיה את הגוף, אבל הגוף הוא מציאות עצמאית. אנחנו אומרים, ואתה מחיה את כולם, אומר השאלה, ואומר הרי שסחוכמו, אל תקרו מחיה אלו מאווה. לא רק שהקדוש הוא מחיה, ויש כאן מציאות כאילו שיש כאן גוף, שרק צריך לתת לו חיות, גם בדומם, שאני לא רואה בו שום חיות, אני אומר שיש לו נשמה. מה זה הנשמה שלו? זה הדבר השם שהוא מקיים אותו. הוא יוצר אותו שהוא קיים. בלי הדבר השם, מכיוון שמקודם היה כאן עין, אז מדבר השם מסתלק, ממשיך להיות כאן עין ואפס המוחלט. אז בהתחלה, בפרק ראשון, אל תראה בקובע את הדברים, שהדיבור של הקדוש ברוך הוא, זה המציאות של, האמיתית של כל דבר, הקיום של כל דבר, זה דבר השם. בפרק השני, הוא יסביר איך אנחנו מסוגלים להבין את זה. אז אל תראה במשתמש בסוף השיעור של אתמול, שיובן מה שאריזל אומר, שגם בדובה ממש, כמו אבנים ואפר ומים, יש בין הנפש וחיות רוחנית, דהיינו, מה זה הנפש והחיות הרוחנית שיש בדובה מה אנחנו לא רואים שהוא חי? בחינת התלבשות אותיות הדיבור מעשרה מאמרות, המחיות ומעוות את הדומם. יש דברים שאנחנו רואים שהם חיים, הצומח, אני רואה שהוא גודל, הנפש, החי, הדומם אנחנו לא רואים עליו שום דבר, אחרי מאות ושנים אנחנו רואים אותו אותו דבר, כמו שראינו אותו אז, אנחנו לא רואים שום שינוי, שום דבר יבש לחלוטין. אומר אריזה לא, גם בדומם, כמו מים, אפר, יש נפש וחיות רוחנית. מה זה? זה הדבר השם שהוא הסיבה היחידה למה שיש כאן את האבן. אז אל תראה ואומר, המחיות ומאבות. לכאורה, מה יש חיות באבן? אז היום יגיעו למסקנה שגם באבן יש תנועה ששנים קודמות לא ידעו על זה. אז זה מראה על חיות שיש בדומם. אבל העיקר הנקודה, הנפש, האריזל מדבר, זה הדבר השם שהוא מקיים את האבן. הוא יוצר את האבן שבלעדי הדבר השם אין כאן כלום. זה התמצית של השיעור של אתמול עם ההקדמה. בשיעור של היום אומר אל תראה, ואנחנו אומרים שהאבן, החיות שלו, הנשמה שלו, זה הדיבור מעשרה מאמרות, שהוא מחזיק את האבן, שהוא יהיה יש מעין ואפס המוחלט, שלפני שיש ימי בראשית, שבלעדי הדבר השם הוא חוזר להיות עין ואפס, ואף שלא הוזכר שם אבן בעשרה מאמרות שבתורה, איך אנחנו אומרים שכל הקיום של האבן זה מעשרה מאמרות? בעשרה מאמרות כתוב ירקיה, יאור, האבן לא מוזכרת שם. איך אנחנו אומרים שהאבן, כל המציאות שלו, היש מעין, מאיפה הוא נוצר, ומאיפה הוא ממשיך להיות קיים, מעשרה מאמרות. איך הוא קשור לעשרה מאמרות? אומר אל תראה ב... אף על פי כן נמשך חיות לאבן על דצירופים וחילופי אותיות המתגלגלות ברעלה שערים, פנים ואחור, כמו שכתוב בספר יצירה, עד שמשתלשל מעשרה מאמרות ונמשך מהם צירוף שם אבן. והוא, השם אבן, הוא חיותו של האבן. אל תראה ואומר שיש דברים שמופיעים בעשרה מאמרות, אלו הדברים הגדולים שבבריאה, רקיע, יאור, כל הדברים. יש דברים, פרטי פרטים של הנבראים, שהם קשורים, הקיום שלהם זה רק מעשרה מאמרות. איך הם מופיעים בעשרה מאמרות? אז אומר שבעשרה מאמרות יש הרבה אותיות. ובצירופים, בחילופי אותיות, יכול להיות שיש חיות לאבן מעשרה מאמרות. האלף של האבן מושך מאונויכי, הבית מושך ממילה אחרת בעשרת הדיברות, והנון באותה צורה כמו הבית, הצירוף של א', ב' ונון, כל הצירוף של שלוש האותיות זה מעשרה מאמרות מהאותיות שבעשרה מאמרות. שם מדבר בצורה אחרת, יאור, ירקיע, הוא לא מדבר על אבן. אז אומר שיש באותיות, יש הרבה דברים שאני עושה על די צירוף וחילוף האותיות. יש משפחות לאותיות. יש אותיות, יש 500 צאות לפה, וכל מוצא נותן משפחה של אותיות. למשל, האחה זה מהגרון. גיחק זה מהחך. זשרץ זה מהשיניים. זאת אומרת, יש 5 משפחות של אותיות, שהאותיות שבאותה משפחה יכולות להתחלף אחד בשנייה. יש קשר בין האותיות של אותה משפחה. אם הם קשורים לאותו מוצא, אז הקשר ביניהם נותן אפשרות שיהיה חילוף של אותיות מאותה משפחה. האלף והאי יכול להתחלף. למה? כי שניהם שייכים למשפחה של המוצא, מוצאות הפה שנקרא הגרון. אז זה נקרא צירופי אותיות לפי המשפחות. ויש חילופי אותיות. שאותיות מתחלפות. מה שמוכר לנו בחילופי אותיות אנחנו מוצאים בטור, זה כבר מופיע, כל מיני סימנים שלפי איך שנופל פסח אנחנו יודעים הרבה דברים של המשך החגים לפי פסח. זה בסדר, פסח. יש אותיות שמתחלפות, שמוכרות, עד בש, גר דק. מה זה עד? עד זה א', זה היום הראשון של פסח. מתי שיוצא תמיד היום הראשון של פסח, יצא תמיד עטף, תשעה באב יצא באותו יום. אם השנה היה לנו פסח ביום שלישי, כמה שאני זוכר, אז תשעה באב גם יהיה ביום שלישי. לא חייב להיות שזה יהיה יום אבל. אנחנו מקווים שזה יהיה יום שמחה גדולה, שיהיה לנו כבר בית המקדש. אבל התת, התף של את נשאר, תשעה באב יחול באותו יום שחל היום ראשון של פסח. הצירוף השני זה בש. ביום השני של פסח, שזה היה יום רביעי, שין זה שבועות. אנחנו יודעים שאת השבועות חגגנו שלשום שזה היה יום רביעי. גר ביום השלישי של פסח, שזה יום חמישי, יחול היום הראשון של ראש השנה, זה הריש. ראש השנה, השנה, וגם שנה הבאה, יתחיל ביום חמישי. יהיה לנו חמישי, שישי ושבת, צירוף של 3 ימים. מה הקשר בין האלף לתף? האלף זה האות הראשונה, והתף זה האות האחרונה, אנחנו רואים שיש קשר. והביטוי של הקשר הזה, שבאותו יום שהאלף, גם התף יהיה באותו יום. באותו יום של הבית השין, אז א' קשור לתא והבית קשור לשין, זה נקרא חילופי אותיות, שאותיות מתחלפות אחד בשני. אז האבן יכול לקבל חיות מכל מיני צירופות אותיות ששייכים אחד לשני, שבסופו של דבר מתקבל הצירוף המתאים של שם אבן מעשרה מאמרות. הוא כאילו ענף שהוא מושרש בעשרה מאמרות, באותיות של עשרה מאמרות, בצירוף שלו, שזה א' ב' נו. איך? זה בספר יצירה צריכים לבדוק. יש שם נוסחאות של צירופים וחילופי אותיות. יש הרבה אפשרויות של אותיות שקשורות אחד לשני בכל מיני נוסחאות. זה נקרא תמורת האותיות, מה שאתה אומר. שאם י' זה 10, אז אם אני עושה וו ודלת, אז אני נקרא שזה נותן אותה תמורה. אותה, זה גם כן צירוף שקושר אותיות אחד לשני. שדלת ווו יכול להיות צירוף שהוא מחליף את היוד.
שעושים א' וב', אז בצירוף מסוים שיש לו כך וכך משמעויות, ועל א' וג'.
זה באופן כללי, כתוב שהטיבות, זה נקרא אבנים, שכל אות זה אבן, והצירוף של האותיות יוצר בניין. מה זה הבניין? כמו שאתה אומר, א' לבד יש לו משמעות של א', אתה לא יודע בדיוק מה זה אומר, הב' גם. אבל כשאתה מצרף את האלף, את השתי האבנים האלה, נהיה בית. מה זה הבית הזה? אב. והאב הזה הוא גם נקרא קדימה וגם נקרא אחורה. זה גם אב וגם בא. אז יש כל מיני צירופים באותיות עצמם וכל מיני אפשרויות.
ככה יש ריש למד אלף צירופים.
אני לא יודע אם זה נותן את הריש למד אלף. יש ריש למד אלף שערים של, הוא אומר על שניהם, צירופים וחוליפי אותיות, הכל מתגלגל בריש למד אלף שערים, מה שאתה אומר זה צירוף, שיש כל מיני צירופים שאותם אותיות יכולות להצטרף בכל מיני צורות ובכל מיני משמעויות. המשמעות של הרבי שרוצה להביא כאן, שגם האבן, כל המציאות שלו, זה האלף בית נון, שזה מהאותיות של 10 מאמרות, משם הוא מקבל את הקיום. הוא לא יכול להיות קיים בלי שהוא יקבל את האור האלוקי של האלף ואת הבית ואת הנון, שזה הקיום של האבן כמציאות. שבלעדי הדבר השם הזה הוא לא קיים בכלל. אומר אל תראה בבכן בכל הנבראים שבאילום, לא רק האבן כדוגמה, כל הנבראים שהם לא מופיעים בצורה ישירה בעשרה מאמרות, השם שנקראים בלושנה קודש אינן אויסיוס הדיבור, המשטל שלו יש ממדרגה למדרגה מעשור מאמור שבתוירו. כל הנבראים, אז השם שלהם בלושן הקדש, יש שמות לועזיים שזה שמות הסכמיים. הסכימו שקוראים לו לארי, ג'וני, כל מיני דברים. זה לא קשור לחיות של אותו אדם, לצירוף של החיות. השם של כל דבר בלשון הקודש, לפעמים אנחנו לא יודעים את השם. באו לרבי אנשים שאמרו שיש להם שם לועזי בלבד, שזה כך וכך וכך. הם לא ידעו איזה קשר יש לשם הזה עם איזה משהו, שם עברי. כי יכול להיות שמי שנתן את השם גם לא, כבר לא היה לו קשר לנושא העברי. אז נתנו לרבי, שמיוחד בנות עברו לרבי ואמרו את השם שלהם הלועזי, והרבי מיד שלף לכל אחד, שלף לו שם. לפעמים ראית איזה קשר בין השם שהרבי שלף למה שהשם הלועזי, והרבה פעמים לא ראית שום קשר. אבל הרבי כרבי ידע שזה השם שמתאים לאותו אדם, הצירוף, החיות שלו, צריך להיות בדברים האלה. ואנחנו נראה את זה שהרבי, כבר היה לנו את זה אצל אדם הראשון, שהוא נתן שימות לכל הנבראים. אומר אל תרבי, שבכל הנבראים, האותיות, השמות שלהם, השמות של בלשון הקודש, אין האותיות הדיבור שמשתלשלות ממדרגה למדרגה. מאיפה? מעשרה מאמרות שבתורה, איך הן משתלשלות? איך מהמאמרות יש המשך לנבראים, לשמות הפרטיים של כל הנבראים, על די חילופים ותמורות האותיות ברלה השערים, עד שמגיעות ומתלבשות באותו נברא, להחיותו. מדוע? מדוע רק 10 מאמרות וכולם מקבלים על ידי כל מיני חילופים ותמורות? אומר אל תרבה שהסיבה היא, לפי שאין פרטי הנבראים יכולים לקבל חיותם 10 מאמרות עצמם שבתורה, שהחיות הנמשך מהם עצמם, מעשרה מאמרות, גדול מאוד מבחינת הנבראים פרטיים, והם כוח בהם לקבל החיות, אלא על ידי שיורד החיות ומשתלשל ממדרגה למדרגה פחותה ממנה, על די חילופים ותמורת האותיות וגימטריות שאין חשבון האותיות, עד שיוכל להצטמצם ולהתלבש ולהתאבות ממנו נברא פרטי. מעשרה מאמרות, הנבראים הפרטיים, הם לא יכולים לקבל בעוצמה של 10 מאמרות, שזה הנבראים הכלליים, שמיים וארץ, או הנבראים הפרטיים, כדי לקבל את החיות שלהם. הם צריכים לקבל משהו שזה נקרא מדרגה פחותה מעשרה מאמרות עצמם. הכל מעשרה מאמרות, אבל מעשרה מאמרות צריך לרדת הדבר השם, האור האלוקי, הצירוף שהוא בחילוף ותמורה של האותיות המקוריות של עשרה מאמרות. כמו שאמרנו, חילוף, אדבש וצירוף של אותיות, כמו שאתה אמרת, כל מיני צירופים של אותיות וגימטריות, שזה החשבון של האותיות, שבמקום י' יכול להיות ד' וו', שזה נותן אותו דבר מה שי', אז זה גם כן, הוא קשור ל-י' והוא יכול לקבל ממנו. אומר אל תרבי שזה בכל הנבראים הפרטיים, שהם לא מסוגלים לקבל ישירות מעשרה מאמרות, הם צריכים לקבל את זה ברמה שמשתלשל בצירופים וחילופים וגימטריות, כדי שהחיות יתאים לנברא הפרטי ברמה שלו ובגודל שלו. ומה זה? השמות של קראים בכל הנבראים בלשון הקודש, אילו השמות של הצירופים של החיות שלהם מעשרה מאמרות שבהם נברא העולם. אומר אל תרבי, וזה שמוי אשר יקרו לו בלשון הקודש, השם שקוראים לו בלשון הקודש הוא כלי לחיות המצומצם באותיות שם זה. באותיות של אותו שם שיש לנברא הזה, שנשתלשל מעשרה מאמרות שבתורה, שיש בהם כוח וחיות לברוא יש מים, ולהחיותו לעולם דורייתא וקודשו כל אחד. השם הפרטי של כל דבר, זה הצירוף של החיות של הנברא הפרטי הזה. כמו שאמרנו שאדם הראשון, אומר המדרש, שהקדוש ברוך הוא, לפני שאמר לפני שאדם הראשון נתן את השמות לכל נברא ונברא, אז הקדוש ברוך הוא אמר למלאכים שיתנו שמות לכל הברואים. אז המלאכים לא ידעו לתת שמות. אז הוא אמר לאדם הראשון, אז הוא נתן שמות לכל הנבראים. איך כתוב בפסוק? וכל אשר יקרא לו האדם הוא שמוי, הוא נתן שמות שזה השם של כל דבר, שכל שם של דבר בלשון הקודש, הכל מתחיל מהאדם הראשון. אז הקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, החוכמה של האדם הראשון גדולה מחוכמתכם. שהם לא ידעו לתת שמות, והוא ידע לתת שמות. לכאורה, מה הייתה החוכמה הגדולה של האדם הראשון? הרי לא היו שמות לפני זה. לכאורה, היה לו חופשיות, מה שנקרא בעברית, לשלוף, איך שבא לו. התשובה היא לא, השם לא יכול להיות לשלוף. השם צריך להיות צירוף של האותיות שמתאימות לאותו נברא. ולכן היה בזה חוכמה שהמלאכים לא ידעו לזהות את הנברא, מה הצירוף של האותיות, שזה צירוף החיות שלו, שצריך לתת לו את השם הזה. אדם הראשון ידע, ולכן החוכמה שלו הייתה גדולה משל המלאכים. זה מה שכתוב בחז"ל, שההורים שנותנים שם לילד, אז זה נבואה קטנה שניתנת להורים. ההורים בטוחים שהם בחרו את הילד, וכבר הרבה זמן לפני זה הם כבר אמרו שאם יהיה בן זה יהיה ככה, אם בת, עשו חשבון על הסבא הזה והסבא הזה, כל מיני חישובים שנדמה להם שהם יודעים בדיוק למה הם נתנו את השם הזה. השם הזה שניתן להם זה נבואה קטנה שניתנה להורים. שהשם הזה זה השם המתאים, הצירוף המתאים לאותו אדם. אבל כדי שזה יתגלגל בטבע, אז אדם יש לו כל מיני חישובים, לפעמים לפי החישובים הוא מחליט לו שזה דווקא זה. שואלים אותו מה, מי, מו? לא, זה מתאים לו. האמת שנמצאת מאחורי כל החישובים זה הנבואה הקטנה שניתנת להורים. ולכן ראינו שהרבים בדרך כלל כשהיו שואלים על שמות הם לא היו מתערבים, כי זה נבואה קטנה שניתנת להורים. מקרים מיוחדים שמישהו ביקש ברכה מהרבי, אז הרבי אמר לו שאם ייתן את השם של הרבי הקודם אז בעזרת השם יהיה לו בן. באופן כללי הנושא של שמות זה נבואה קטנה שניתנה להורים. והשם של האדם זה הקשר המיוחד שיש לחיות שלו עם המקור החיות שלו בעשרה מאמרות.
אם חושבים על השם, נניח חודש לפני הלידה, זה לא נבואה.
הנבואה ניתנת
שהאדם,
כן, אדם בטוח שהשם שהוא נותן זה לפי החישובים שהוא וישמו, ואשתו הסכימו על זה והגיעו למסקנה שזה השם הכי מתאים. זו הרגשה שלהם. וככה זה התגלגל בצורה שטחית. מה עומד מאחורי כל זה שבסופו של דבר שאומרים יקור שמוי בישראל אומרים את השם הזה כי זה השם שהמתאים לאותו נברא. ולכן אנחנו רואים אדם שיש לו בעיות, חולה מאוד קשה, מוסיפים לו שם. מה הוא יכול להוסיף? קראו לו מקודם מוישה, ועכשיו אנחנו עם חיים מוישה. כי לפעמים המעבר של החיות בצירוף של האותיות ממה שהיה קיים, המעבר חסום. אז נותנים לו איזה צינור עוקף של שם נוסף, שדרך השם הזה יש לו אפשרות לקבל חיות. מספרים שאצל הרב הקודם באו לספר לו שמישהו התעלף ולא יודעים את השם שלו איך להירוער אותו. כשאדם מתעלף אז שופרים עליו מים קרים. אחד הדברים שצועקים לו את השם, כי השם של האדם קשור, כפי שאנחנו לומדים כאן, קשור לצירוף החיות שלו, לכן צועקים לו את השם. אבל אדם התעלף ולא ידע את השם הזה, אדם לא מוכר וקשה, אי אפשר להעיר אותו. אז הרב הקודם אמר שיצעקו לו יוסף יצחוק. וכך היה, צעקו לו את השם הזה והוא התעורר. איך זה קשור? כי אנחנו יודעים שהצדיק יש לו נשמה כללית שהיא קשורה לכל אחד ואחד, ולכן הצדיק הוא דואג לכל אחד ואחד, כי כולם קשורים בנפש הצדיק. אז אותו אדם, כשצעקו לו את השם, שהוא למעשה הוא מושרש בשם הזה, אז הוא התעורר. זה לא היה בתור איזה סגולה שצעקו לו את השם של הרבי, כי למעשה זה קשור למקור החיות שלו. אז מה שיש לנו בפרק הזה, שאלת הרבי קובע, לפי אבל שם טוב, לפי הפסוק של דוד המלך, ששניהם ההסתלקות שלהם זה בחג השבועות, והשיעור של השער יחד ואמונה מתחיל בחג השבועות, שהדיבור של הקדוש ברוך הוא חייב להיות כל הזמן בבריאה. אדם מסתכל על הבריאה, הוא רואה את הבריאה כמציאות עצמאית, אומרים לו לא, לפני שהיה כאן משהו, היה כאן עין ואפס. איך קרה שיש כאן עכשיו משהו שאתה רואה את זה כמציאות עצמאית? זה רע הדבר השם. הדבר השם חייב להיות כל הזמן להוות, לקיים שיהיה כאן משהו שאני רואה אותו. אז הדבר הזה, הרבי קובע, לפי הפירוש של הבעל שם טוב בפסוק, לא יהיה להם השם דור את זה שמיים. את ההסבר, איך אנחנו מסוגלים להבין את זה? כי זה עדיין לא באמונה התורה. זה בדברים שאנחנו מסוגלים ומצווים לידע. האמונה מתחילה משלב יותר מתקדם. בכל זאת יש, נופל על זה לשון אמונה בצורה כללית, כמו שכתוב במצווה סמונה סלקוס בצמח צדק, שהאמונה זה גם כמלשון להתאמן. יש דברים שאדם יכול להבין את זה, אבל הוא לא רגיל לחשוב בצורה כזאת. כשאדם מתבונן בעולם, הוא רואה את העולם מציאות עצמאית. השמש זורחת, עולם יעזה במסלול כזה מוזר, עולם המזרח שוקעת במערב. זה דברים שלכאורה היה מקום לשאול הרבה שאלות, אדם לא שואל שאלות. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שאם הוא ראה את זה אתמול, ראה את זה שלשום, אז זה מספיק בשבילו כדי לא לשבור את הראש. וכל דבר שהוא לא מבין, הוא אומר, זה הטבע של הדבר. מה זה הטבע? אתה יכול להסביר את זה? ככה זה. מה זה ככה זה? ככה הקדוש ברוך הוא הטביע את העולם. חסידות אומרת שהטבע בגימטרי אלוקים. זה הקדוש ברוך הוא כפי שהוא מסתתר, והוא טבוע, כמו שדבר טבוע בתוך המים שלא רואים אותו, יש את הקדוש ברוך הוא כפי שהוא טבוע בבריאה, שאנחנו לא רואים אותו, אנחנו לא מזהים אותו. כל מה שקיים זה הדבר השם, שהוא מהווה כל הזמן, הוא יוצר את המציאות שקיימת כאן. אז בלעדי הדבר השם, אין כאן כלום. בכל זאת אדם, כשהוא רואה, הוא לא רואה את זה. הוא רואה את המציאות העצמאית של העולם. אדם מסוגל להתרגל ולהתאמן, לראות כשהוא רואה את הלבושים של המלך, לדעת שבתוך הלבושים המלך נמצא. אז נופל על זה לשון אמונה, מלשון להתאמן ולקרב את זה אלינו. כי יש באמונה, יש הרבה דרגות. כתוב שהגנב גם מאמין, גם והפו מחתרת, הרחמן הקראי, כשנמצא במחתרת, והוא חותר לגנוב, אז כשנמצא במצב קשה, הוא אומר, ריבונו של עולם, אתה יכול לעזור לי, ואני מבקש לך, תעזור לי. אז האדם הזה מאמין בקדוש ברוך הוא, זה לא איזה הצגה. הוא נמצא ברגע של אמת, הוא מבקש עזרה ממי שיכול לעזור לו. אז הוא מאמין באמת שהקדוש ברוך הוא היחיד שיכול לעזור לו במצב הקשה הזה. ובכל זאת הוא אומר, הוא עושה דברים בניגוד לאמונה. הקדוש ברוך הוא אומר לא לעשות את זה, וזה דרך שלא תצליח בסופו של דבר. אז התשובה היא שהאמונה היא מקיפה. זה משהו שהוא מאמין בזה, אבל הוא לא חי עם הדבר הזה. זה לא לנגד עיניו. כתוב שצדיק באמונתו יחיה. אצל הצדיק האמונה זה חלק ממנו, הוא חי. בא חבקוק ומיד את כל התורה על דבר אחד. מה זה הדבר אחד? וצדיק באמונתו יחיה. אז גם בדברים כלליים שאנחנו לא רואים, ואנחנו מסוגלים להבין שהדברים הם כפי שאנחנו מבינים, אנחנו עדיין צריכים להתרגל, לחשוב ולפנח את הדברים בצורה נכונה. אז הלשון אמונה בצורה השטחית קיים בכל. אדם אומר שמאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא ומנהל את העניינים, והוא מלווה כל הזמן את הדברים, יש הגדרה ברתית. האמונה התורה והנמנה אין כאן. אבל האמונה הכללית שהוא מאמין, הוא באמת מאמין, ויש לו את האמונה להתאמן בזה, ולחשוב בזה בצורה תמידית, ולקרב את זה, שזה יהיה חלק מהחיים שלו. נגיד את היום-יום של היום. העולם הזה הגשמי הוא תערובת של גינוניה, של הקדוש ברוך הוא. מה זה גינוניה? בסוגריים, מקום מפגש שבו השם יתברך כביכול מזדמן עם האדם בחינה הנבראים. המקום המפגש של הקדוש ברוך הוא עם הנבראים זה בעולם הזה הגשמי.
מה זה גינוניה?
אז הוא אומר בסוגריים, מקום מפגש זה גינוניה. וגינת אגוז, בגימטריה חטא, אנחנו לא אוכלים אגוזים מראש השנה, כי הגימטריה שלהם זה חטא. זאת אומרת, שלמקום המפגש הקדוש ברוך הוא, עם האדם בחיר הנבראים, אז זה תערובת של הקדוש ברוך הוא עם הנברא וגינת אגוז. והשם יתברך מעניק בחירה חופשית לאדם, שאדם יכול לבחור בעצמו דרך בחיים. הקדוש ברוך הוא יצר את המצב הזה שהדברים הם נמצאים בבחירה. אדם יכול לא לראות את הקדוש ברוך הוא ולהתעלם ממנו, אף על פי שכל המציאות של העולם, הכל זה ממנו, ובכל רגע ורגע חייב להיות הכוח הבורא, חייב להיות בנברא. בכל זאת, המקום, זה המציאות האמיתית, שכאן הקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר, אבל ניתנה לאדם את האפשרות, בחירה חופשית, שיכול לבחור לעצמו את הדרך בחיים, ויש לו את האפשרות להתעלם ולהדחיק את המחשבות, מה עומד מאחורי הבריאה, מי עומד מאחורי הבריאה, ולהתנהג בצורה לא כפי שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו ביחד. אז כתוב ובחר אותו בחיים, שאדם מצווה לבחור בחיים, וניתן לו את הכוח לבחור. מה זה הכוח? זה היתרון שיש לנשמה על הגוף. הגוף הוא חומרי ובעמי, והוא מתחבר לנפש הבעמית שהיא מחברת אותו עם כל הדברים החומריים, אבל יש יתרון לנשמה, שזה האור, של יתרון האור, שמעט אור דוחה הרבה מן החושך. האור לא צריך להילחם בחושך, אם אדם מצליח להחדיר כמות קטנה של אור, החושך הגדול נדחה ממנו. וזה היתרון שיש לנשמה, אנחנו רק צריכים לפתוח חלום, שהאור של הנשמה יאיר בנו. לפעמים האור קיים, אבל הוא לא יכול לחדור לתוך המערכת. אז הבחירה ניתנה לאדם, וניתן לו הכוח שהוא בחרת בחיים, שיבחר את הדרך הנכונה, שיהיה לו חיים טובים בגשמיות וברוחניות. השיר את השיר של מחר לרב. אין רק שם הלחיצה על ה... שם? יש ארבע שמות. שם הוויה יש לו ארבע צירופים. יש שם הוויה במילוי, כשאתה אומר יוד כי וו כי, יש יוד, יוד וו דלת, אי, יכול להיות אי א', יכול להיות אי אי, יכול להיות אי יוד. אז בצירופים של שם הוויה יוצא ארבע אפשרויות של שם.
שם סד, אב,
ומה?
מה זה?
מה, בן, אב וסג. מה, ממי, לא בצבעים של שם הווה, יש מה ובן לאב וסג. כן? אז אתה רואה שאני...
לא, זה מה סג.
באמת מזור שפרי נשם מה. אז זה לא... בצירופים של שם הוויה המוכרים, זה מה, מה, בוא נלך לפי המאתרלה. אב, סג ואב.
השאלה במה ממנים את זה? עם יוד, עם אי,
אי, אי, אי, כן.